נכון? בראשית, פרק כף בית, פסוק כף, ויהי. אחרי הדברים האלה, איזה דברים?
עקדה.
אחרי העקדה, יפה. ויוגד לאברהם לאמור, הנה, ילדה מלכה גם היא, בנים לנחור אחיך. מי מלכה? היא אשתו של נחור, קודם כל. והיא הבת של? של הרן, נכון? אחיו של אברהם, שמו הרן, ויש לו שתי בנות, לפחות שידועות לנו, מלכה ויסקה, ובן, הלא הוא, לוט. זה דברים שלמדנו. אם כן, יש, אולי נזכיר בקצרה, לתרח יש שלושה בנים, שכתובים בה כתוב, כתובים בתורה, הלא הם אברהם, נחור, והרן. נכון? אנחנו גם זוכרים מהלימודים הקודמים שלנו, שבמשפחתו של תרח, עמדה בכל חריפותה השאלה, לאן פניה של האומה העברית מועדות. כל המשפחה הזאת הייתה שארית הפלטה של העם העברי. זוכרים את זה? זוכרים את זה או לא? זוכרים, נכון? זאת אומרת, מבני בניו של העבר, נותרה בסוף באור כסדים אותה משפחה. והשאלה היא, כיצד לנהוג אחרי מעשי אור כסדים? זאת אומרת, אחרי שהעברים נרדפו, עמדה השאלה, מה על בני תרח לעשות? ומצאנו בעצם בזה ארבע אופציות, נכון? אנחנו זוכרים שתרח היה אבי הרעיון של שיבת ציון. הוא רצה לשוב לארץ כנען ממניעים לאומיים.
מקלט לאומי.
כן? כן, זאת אומרת, מקלט לאומי. זאת אומרת שאפשר לומר, תרח הוא אב טיפוס של הציונות החילונית, המדינית. הייתי אומר, הלאומית. לעומתו מצאנו את הרן. מה קרה להרן? החליט להתלבט. מאחר והוא החליט להתלבט, גורלו היה שהוא נספה בשואה של אור כסדים. לעומת זה, הענפים שנשארים בחיים, אברהם ונחור, חלוקים בדעותיהם מהו הכיוון החדש של המשפחה. אצל נחור מצאנו כיוון, החלטה כזאת, לייסד את היהדות הקוסמופוליטית. זאת אומרת, הרעיון לחיות כשתול בתור קהילות מפוזרות, להיות שתול על גבי תרבות דומיננטית אחרת. אפשר לומר. זאת אומרת, זה האידיאל של השתלבות בני בניו של העבר בתוך המרחב התרבותי של ארם במקרה דידן, ובסופו של דבר זה מוביל, אולי לא בתוך כוונתו של נחור, אבל זה מה שזה מוביל אליו, זה מוביל להתבוללות. כן? בסוף, צאצאיו של נחור כבר אינם נקראים עברים, הם נקראים ארמים. כן? בנו הוא כבר בתואל הארמי, ובן בנו הוא כבר לבן הארמי, למרות שאבות אבותיהם עברים הם. כן, בבקשה. מה?
בלי קרקע אין
לנו
תכנות של
הכל החלפה. נכון, איך אומרת הגמרא? אדם שאין לו קרקע אינו אדם. איך יכולה להיות דעה כזאת במציאות? אני אגיד לך למה. כי הגמרא, אותה גמרא שאומרת אדם שאין לו קרקע אינו אדם, היא בעצמה מוסיפה אין לך בזויה כעבודת האדמה. זאת אומרת, או נגיד את זה אחרת, יש אמביוולנטיות ביחס אל האדמה באנושות בכלל, לא רק בים ישראל. דו ערכיות. שמצד אחד, מי שאין לו שורשים, מי שאין לו אדמה, הוא לא חי במלוא מובן המילה. הוא חי חיים חלקיים, תלושים. מצד שני, מי שמשתרש באדמה, הוא בסופו של דבר הופך להיות חלק מן הטבע. הוא מאבד את הזהות המוסרית שלו. בשביל מקום, הוא לא חי מבחינה מוסרית. בל נשכח, כמו שהזכרתי אתמול בשיעור על יום העצמאות, בתנועות, כל התנועות הפשיסטיות שכפרו בערך המוסר כדומיננטי בחיים, אותן תנועות צמחו מהערצת הטבע, דיבורים על שיבה אל הטבע. הקימו תנועות נוער שהיו מטיילות ביערות גרמניה ומתחברים אל אימא האדמה וכו'. כלומר, יש איזו בעיה שמי שיש לו שורשים מאבד את מוסריותו, ומי שאין לו שורשים מאבד את חייו. ומתוך זה נעשה הקוטביות הידועה היום בעולם בתור ימין ושמאל. בעולם כולו. איש הימין אוהב את אדמתו, אוהב את עמו. ובסופו של דבר, האהבה הזאת מתרגמת בתור שנאת כל העולם. ומי ש... והקוסמופוליט, השמאלני, אוהב את כל העולם כולו. ובסופו של דבר, שונא את עצמו. כלומר, יש פה איזה מין גהינם כפול, כפקלה כזאת, שלא יודעים מה לעשות. אפשר לומר שזה בעצם מה שמהווה את המתח בין נחור לבין אברהם. שנחור מחליט להיות קוסמופוליט כדי, מתוך מחשבה שמתוך כך הוא יוכל להשפיע מוסר על כל האנושות כולה. למשל, היה יהודי אחד כזה לפני לא הרבה זמן, לפני 150 שנה, הרב שמשון רפאל הירש בגרמניה, שהוא היה בעמדה כזאת. הוא אמר, התפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות. בשביל זה הקדוש בחר בנו, כדי שנחיה בגלות ונהיה אזרחים נאמנים למדינות הנאורות שבתוכן אנחנו חיים, גרמניה וכדומה, ונשפיע מתוך כך קדושה ומוסר לגרמניה. ומכוח זה עתידים הגרמנים להגיד לנו תודה. כן, כן, זאת אומרת, זה מה שנקרא טעות היסטורית, אבל הכיוון הזה קיים. הרב שמשון רפאל הירש, כן. כלומר, התבוללות היא לאו דווקא במובן החילוני, יכולה גם להיות התבוללות דתית. זאת אומרת, זה כל אחד לפי, הייתי אומר, לפי הרגישות המיוחדת שלו, מפתח את הרעיון הזה לכיוון שלו. הביטוי הדתי, היותר מובהק של הקוסמופוליטיות הזאת, זה הנצרות. והביטוי החילוני של הקוסמופוליטיות הזאת, זה ההומניזם השמאלני של ימינו, הליברלי. כלומר, יש כמה כיוונים. יש כיוון ימני, שמאל... מה? באיזשהו מקום כן. זאת אומרת, יש, הוא שונא את הייחודיות שלו. זוכר שפעם אחת, שרת החינוך, שולמית אלוני, ביקרה באושוויץ, במצעד החיים. אז היא שאלה, נער ישראלי שהיה שם, נו, מה זה עושה לך? אז הוא אמר, עכשיו אני יותר גאה להיות יהודי. אז היא אמרה לו, אין מה להתגאות. זה יש פה איזושהי בעיה, זאת אומרת שאדם יש לו בעיה עם הלגיטימיות של הקיום שלו. זה אגב תכונה שכתובה בגמרא, שזה אחת התכונות של עם ישראל, ביישנים. מה זה הביישן? מדרה, נכון? ביישן זה מי שמעמיד בספק את הלגיטימיות של הזהות שלו. כן? לא הביישן למדבר. ויש לעומת זה העמדה של אברהם. אברהם בעל עמדה אוניברסלית, לאומית. זאת אומרת, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול. כלומר, אברהם עולה לארץ ישראל מתוך מוטיבציה ציונית, דתית אוניברסלית. זאת אומרת, הוא רוצה, מה? כן, הוא רוצה לחזור אל שורשי אומתו, אבל לא מסיבות לאומיות, טבעיות, קלאסיות כמו תרח. כן, לא כמו הרצל בעצם, אלא הוא כמו הרב קוק. זאת אומרת, הוא רוצה מתוך כך להגיע לתיקון עולם, מלכות שדי וכו'. ונברחו בך כל משפחות האדמה. אם כן, יש פה שתי שושלות, יריבות, אפשר לומר, והן מתמודדות על שארית הפלטה. הבנות של הרן, מילכה ויסקה, הן פליטות השואה. מילכה ניסית לנחור. יסקה ניסית לאברהם, והיא שרה. מה אתה אומר? רוצה להגיד משהו.
אני רוצה להגיד שאני הראשון, אם זה סוג של, מה שנחור עושה זה סוג של הסתרות נפש, כמו אשר, שאומר, כאשר עבדתי, עבדתי.
כן, כן, ודאי. יש פה, אני לא אומר שהנטיות האלה של נחור הן לא אידיאליסטיות. יש אידיאליזם יהודי שמוביל לתוצאות מסוכנות. כלומר, זה בעצם הבירור שהתורה עושה. לכן, אם היא מדברת על האנשים האלה, התורה לא הייתה מספרת לנו את תולדותיהם של רשעים. בסדר? כלומר, האנשים האלה, אף על פי שמעשיהם אינם רצויים, כוונתם רצויה. אז זה מה שנאמר כאן, שיש המשך של היריבות הזאת בין התולדות. בואו נראה. הנה ילדה מלכה, אני חוזר פה לפסוק כף. הנה ילדה מלכה גם היא. מה זה גם היא? כלומר, מי זאת ההיא שגם? כלומר, אם אומרים גם היא, אז יש עוד מישהי אחרת שילדה.
שרה.
שרה, כן, שרה היא עסקה. זאת אומרת, כשם ששרה ילדה, גם מלכה ילדה. אחותה בעצם. וגם היא הזה, זה בא לומר, חזל, שגם היא ילדה בגיל 100, או גיל 90. זאת אומרת, לידות ניסיות... יש בכל המשפחה. ימים בנים לנחור אחיך. עכשיו בואו נראה את מי היא יולדת. את עוץ בכורו ואת בוז אחי ואת כמואל אבי ארם ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל. קודם כל זה שמות יפים. פלדש, ידלף, כן? שמות יפים. מי שרוצה מוזמן לקחת את זה לילדים שלו. עכשיו, כמה ילדים יש פה? בואו נספור. כן? עוץ, בוז, כמואל, כסד, חזו, פלדה, שדלף, ביטואל. סך הכל? אני לא דורש פה כישרונות מיוחדים, כן? מה אתה אומר, אלי? אז כמה?
שמונה.
כן. אם כן, אני רואה ש... מה? כן, נכון. כך כתוב, ובתואל. ילדת רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה, לנחור אחי ירם. למה הפסוק חוזר על המילה שמונה? בשביל לעזור למי שקשה לו. יש כנראה סיבה נוספת, אנחנו נראה. ופילגשו, ושמה ראומה. ותלת גם היא, זה שמות עוד יותר יפים, את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה. סך הכל כמה? ארבעה, נכון? אז אני יודע שלא לכולם יש פה מחשב ולא כולם... עשו, למדו מתמטיקה גבוהה, אבל כמה זה יוצא 8 ועוד 4? 12. זאת אומרת, יש פה 12 שבטים של נחור. עכשיו, אם תשימו לב, יש פה גם תוספת. ובתואל ילד את רבקה. כלומר, יש פה בתוך המשפחה גם שבט נקבי.
דינה.
מה זה דינה? כתוב רבקה, מה אתם? יש פה שבט נקבי שבא להשלים את ה-12. כלומר, יש פה 8 בני גבירה, 4 בני שפחה, ושבט נקבי. מעניין מאוד הדבר הזה.
אבל זה הבת של בתואל.
כן, אף על פי שהיא הבת של בתואל. מה? אף על פי שהיא הבת של בתואל, מחשיבים אותה כאילו בתוך השבטים. רק היא הוזכרה. מה אומר רשי? ובתואל ילדת רבקה, כל היחוסין הללו לא נכתבו, אלא בשביל פסוק זה. כלומר, למה סיפרו לך כמואל, מה אכפת לנו כל אלה? זה בי על רבקה. אפשר להגיד בתואל ילדת רבקה? אז רוצים לספר לנו משהו. אגב, מתי זה בא? מיד אחרי העקדה. כשבעקדה נאמר, הרבה את זרחה. כלומר, כבר מזמינים לו את השידוך ביצחק. לכן מיד אחר כך מופיע הבת זוג של יצחק. כן, מה אתה אומר? מישהו רוצה להגיד משהו?
מה הטטש ליחוסים? מה העניין?
למה לספר את כל?
כן.
כל המשפחה הזאת, בשביל מה? אז רשי אומר, בשביל רבקה. כן, זהו, זה מה שלא ברור. מה זה מוסיף לרבקה שיש לה דודים כאלה, כן? השני מעשר דודים, כל הכבוד, אבל מה זה נותן? כן, מה?
דודים
שמאלנים? כן, כן. מה רוצים ממנה? מסכנה. אלא, פה צריך לעשות... פה צריך לעשות איזשהו מחקר לגבי שושלות. שושלות תנכיות. אז כאן אני מבקש לעשות קצת ריברס. לעבר פרק י. פרק י, פסוק תדבב. אולי אפילו לפני כן. פרק י, פסוק וב. פרק י, פסוק וב. ובני חם. כוש ומצרים ופות וכנען. אז מי הבכור של חם? כוש. נכון? מי הקטנצ'יק? כנען. עוד יותר, אם זה לפי חשיבות, עוד יותר טוב. עכשיו, נסתכל פסוק ח', וכוש, וכוש, ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. כלומר, אנחנו רואים שכוש הוא הענף החשוב בתוך משפחת חם. לפי זה כנען הוא הענף הלא חשוב. בואו נעבור לפסוק ט' ו'. וכנען ילד, ונה לספור, את צידון בכור, ואת ח', ואת היבוסי, ואת האמורי, ואת הגרגשי, ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני, ואת הערבדי, ואת הצמרי, ואת החמתי. כמה? אני ביקשתי לספור, לא? לא, דווקא לא, ביקשתי לפני. אני שוב חוזר. וכנען ילדת, צידון בכורו, ואת חית, ואת היבוסי, ואת האמורי, ואת הגרגשי, ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני, ואת הערבדי, ואת הצמרי, ואת החמתי. כמה?
11.
בוא נספור עוד פעם. בוא נספור, אדוני היקר. את בכורו. ואת היבוסי, ואת האמורי, ואת הגרגשי, ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני, ואת הערבדי, ואת הצמרי, ואת החמתי. אז זה 11. ואחר נפוצו משפחות הכנעני. משמע שיש עוד משפחה 12, ששומרת על השם כנעני. נכון? אז יש כמה שבטים בכנען? 12. ואחר נפוצו משפחות הכנעני. אז משמע ש... הרי גם אנחנו יודעים בעמים הכנען. יש לנו החיטי האמורי, יש אחד העמים שנקרא כנעני סתם. נכון? אז כנען ילד גם את הכנעני. נכון? מלבד זה שהוא ילד את האמורי ואת החיטי. אז מה אתה עושה? אז איפה העם הנקרא כנעני סתם? הרי כשאתה מסתכל בתולדות... אבל... אני שואל אותך שאלה קטנה. הרי אנחנו רואים בתוך עמי כנען שהיה עם אחד שקראו לו כנעני. איפה הוא נולד פה? נכון? אז גם הוא צריך להיוולד. אז סך הכל יש לך 12 עמים הנקראים כנעני.
למה? זה כאילו משפחות שלא
היה כנעני. אז אני שואל אותך, מאיפה נולד העם הנקרא כנעני סתם? שאיננו לא אמורי ולא חיטי ולא גרגשי. איפה הוא מוזכר?
השם
כללי
שנשאר.
נשאר למי?
לצידון.
לא, הצידונים נקראים צידונים. יש לך בתוך מלחמות יהושע, אתה רואה שהוא פוגש עם הנקרא אמורי, ועוד אחד שנקרא יבוסי, ואחד שנקרא כנעני, משמע שאם כן יש עוד עם. סך הכל כמה עמים כנענים יש? 12. זאת אומרת, יש פה 12. עכשיו שימו לב, זה אצל הקטנצ'יק, אצל הדחוי. כלומר, מי שממשיך את עיקר תולדות חם, זה כוש. לא כנען. ממנו, מכוש, נולד הגיבור הגדול, נמרוד. מצרים, אחר כך ממלכת מצרים. אז מי שיש לו 12 ילדים פה הוא הדחוי. בואו נבדוק. עוד בפרק י' בפסוק כ"ה. מה? בואו נבדוק, אני לא יודע. בואו נבדוק. אני רואה שהעיקרי יש לו מעט ילדים, סך הכל מוזכר רק אחד, והדחוי יש לו דווקא הרבה ילדים, 12. בואו נראה פסוק כ"ה, שוב בפרק י'. ולעבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. ושם אחיו יוקטן, 94. כן? זאת אומרת, יש אחד פלג, הוא הבכור, ויש אחיו הקטן, יוקטן. ויוקטן ילד. עכשיו אני מבקש לספור, אל תגיד שאני לא אמרתי. את.
על...
פסוק כ"ו. וכן אמרתי, ויוקטן ילד את אלמודד ואת שלה ואת חצר מוות ואת ירח ואת אדורם ואת עוזל ואת דקלה ואת עובל ואת אבימאל ואת שבע ואת אופיר ואת חבילה ואת יובב, כל אלה בני יוקטן. 13. דקלה, מה הוא? זכר או נקבה? נקבה. זאת אומרת, יש פה 12 בנים ובת אחת. מעניין. טוב, בואו נמשיך עוד פעם בפרק כף ב', פסוק כף, זה אתם מכירים. ויחרי הדברים האלה יוגד לאברהם. דקלה. לא, לא אותו דבר. עכשיו, נסתכל בבקשה בפסוק כף של פרק כף ב', אז כתוב שמה, זה כבר יש לנו פה את עוץ בכורו ואת בוזכי ואת כמואל וכו'. יש לנו פה 12 בנים ובת. עכשיו, בתוך המשפחה של תרח, מי בסופו של דבר, אגב, סליחה, מפלג ויוקטן, אני שכחתי. ממי יצא תרח ואברהם? יצא מפלג או מיוקטן? מפלג. כלומר, יוקטן, בעל 12 בנים ובת, הוא דווקא הענף הדחוי. נכון? פלג, שהוא בעל מספר הילדים הקטן, הוא זה שממשיך את התולדות. בפרק י. עכשיו, פרק כ"ב מלמד אותנו, בפסוקים שאנחנו לומדים, גם כן. בתוך המשפחה של תרח יש לנו אברהם ונחור. מי המשיך את הברית, את הייעוד?
אברהם.
נחור, שהוא הדחוי, יש לו 12 בנים ובת. אצל אברהם, כמה ילדים יש לו?
2.
עכשיו בואו נמשיך. אחר כך ב, בפרק כ"ה. פרק כ"ה. בפסוק י"ב. י"ג. עובר י"ב אפילו. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. פרק כ"ה, זה כזה מסובך למצוא? פרק כ"ה, פסוק י"ב. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. כלומר, פה מודגשת שפחתיותו של ישמעאל. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם ותולדותם. נא לספור. בכור ישמעאל נוויות וכדר ואדבל ומבצם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותאמה יתור נפיש וקדמה. אלה הם בני ישמעאל ואלה שמותם. בחצריהם ופטירותם, מי שקשה לו, 12 נשיאים לאומותם. אגב, לישמעאל הייתה בת? בסמת בת ישמעאל, מה, שכחתם אותה? לא כתובה פה, היא כתובה במקום אחר. זאת אומרת שיש פה אצל, בתוך בני אברהם, בן יצחק לישמעאל, הדחוי זה ישמעאל. יש לו 12 בנים, ובת. ובת. עכשיו, בן בני יצחק, יש שני בנים, עשיו ויעקב. למי יש 12 בנים ובת? ליעקב, עד כמה שאני זוכר, נכון? ליעקב יש 12 בנים ובת, 8 מן הגבירה, 4 מן השפחה ועוד בת. נכון? אז מה זה אומר? לפי אם אנחנו הולכים לפי ההיגיון של עכשיו, שהוא הדחוי ועשיו הוא הבכור, הוא הממשיך. נכון או לא? כלומר, אנחנו רואים פה באופן עקבי בתורה, יש שושלות, שתמיד ההמשך של הלוז, של ההיסטוריה, זה דרך מאות הילדים, ומרובה הילדים, בדרך כלל זה 12 ובדרך כלל גם בת, זה הדחוי. הכיצד? כלומר, קודם כל, מבחינה סוציולוגית, איך מבינים את זה? למה צריך להיות דפוק?
בעולם העציק, ככל שיש לך יותר ילדים, אז יש לך יותר כוח.
זהו. אז יש גם מה שיצר לנו מבחינה סוציולוגית, איך הדברים האלה פועלים. יש מה שנקרא אריסטוקרטיה. אריסטוקרטיה היא מצד אחד אצילה, נעלה, מצד שני היא עקרה. איננה יולדת. הולידה מעט. לעומת זה, יש הצד הכמותי שנמצא אצל הפרולטריון. פרולטריון פירושו, ולועזית, מי שאין לו אלא ילדיו. אז כלומר, הפרולטריון מביא הרבה ילדים, אבל איננו שולט בעולם. הוא לא איכותי, הוא כמותי. וזה לכאורה מה הכיוון שהולך כאן. אלה שיש להם הרבה ילדים, הם הדחויים. עומדים בצד. עכשיו צריך להבין קצת מבחינת המספרים האלה. מה המספרים האלה אומרים? מאיפה לקוח המספר 12. מהמזלות? הנה, אנחנו רואים, או מהחודשים. הלילה, בקיצור. המזלות רואים אותה בלילה. כן, אבל החלוקה ל-12, אין ביום משהו שמורה לנו חלוקה ל-12. לעומת זה, בטבע אנחנו כן רואים בחודשים ובמזלות חלוקה. חלוקה שבאה מכוח הטבע. בלילה, מה אתה אומר? בלילה יש הרבה גופים מהירים. הכוכבים. אבל הם לא מהירים הרבה. ביום יש כוכב אחד בלבד, השמש, והוא מהיר הרבה. על יסוד זה נבנו מה שקרה תרבויות שמשיות ותרבויות ירחיות. מה? שמשיות וירחיות. אגב, זה מובן למה יש גם בת. זה חודש העיבור. שבא להתחבר אל השמש, כדי לגשר על הפער בין השנה השמשית לשנה הירחית. או בין הירחית לשמשית, אבל זה אומר שהתרבויות הכובשות שהחליטו לפעול בצורה אקטיבית לשינוי העולם, אפשר לסמן אותן בתור תרבויות שמשיות. למשל, מצרים העתיקה הייתה תרבות שמשית. היא כובשת. יש למשל, בתולדות אירופה, הייתה איזו פסגה בעת החדשה יחסית, כשאירופה הזדהתה, ראתה את השיא התרבותי שלה במלך צרפת, לואי 14, והיו מכנים אותו מלך השמש. לא, לא אל השמש, איך קוראו לו?
זה כל ההיסטוריה.
כן, כן, כמו אל השמש במימי קדם. אבל טוב, זה בביטוי יותר סיקולרי במאה ה-17, אז אומרים, המלך השמש. אבל גם כל סדרי, אתה אומר, החצר שלו, היו כאלה ש... כאילו רצו לזהות אותו עם השמש המהירה. וזה בדיוק אותה תקופה שבה אירופה מרגישה שהיא בעלת יכולת כזאת, מוסרית אפילו, להיות מי שיקבע את גורל האנושות כולה. זה השמשיות. לעומת זה, למשל, העמים המזרחיים, זה לא מפתיע לראות שהם לקחו כסמל, לדת אפילו שלהם, את הירח. כשהעמדה התיאולוגית המוסלמית היא של פסיביות. מאחר והגזרה הקדומה היא קובעת את סדרי חיי האדם, פטליזם מזרחי קרוב לזה, ממילא אין הרבה מה לעשות. העמדה שלך היא כעמדת הירח לעומת השמש. בוא? אז אם כן יש לנו תרבויות שמשיות, תרבויות ירחיות. בחרן, בעיר חרן שמנה באברהם, מה? אה? לא. הוא טוען שהוא כובש. הוא טוען שהוא כובש. כי הרי האסלאם כבש את העולם, את המרחב המוסלמי שלו, ב-100 שנה בלבד. כלומר, בתוך ה-100 שנה שאחרי לידת האסלאם, נכבשה כל האימפריה המוסלמית, מהאוקיינוס האטלנטי ועד הודו, ואחר כך הם לא עשו כלום. עד העת החדשה. מה? זה כאילו תש הכוח. אחרי 100 שנה.
הם עשו
ב-100 שנה. זאת אומרת, ה-100 שנה זה הלידה. אבל אחר כך העמדה היא לא עושים כלום. ומכאן ואילך החלה ההידרדרות של העולם המוסלמי עד העת החדשה. בעת החדשה הראה משהו אחר. הם קיבלו זריקת מרץ מכוח המערב. זה מה שכתוב. הילך עשיו אל ישמעאל. שעשיו הלך לישמעאל כדי להילחם ביעקב, אומרים חז"ל. זאת אומרת, היוזמה באה מעשיו, היא לא באה מישמעאל. כלומר, הרעיון הוא עשיוי, הביצוע ישמעאלי. לכן, למשל, למייסדי המשקרה הלאומיות הערבית בעת החדשה, היו כולם נוצרים. ערבים נוצרים. לא יודע, נדבר. כן, מישהו רצה להגיד משהו? כן.
הבנתי את הקטע שלא רואים אותם בלילה, את
את השמש. את השמש לא רואים בלילה.
לא, בקשר להגבלה לבני יעקב.
אז זאת אומרת, מי שהוא 12, זה בא לומר, המקרא רוצה לומר משהו, מי שהוא 12 שבטים, זה סימן שהוא פועל בלילה. זאת אומרת, הוא לא הדומיננטי בעולם. זה הכוונה. ואז יוצא לפי זה שיש לנו פה שושלות שמשיות ושושלות ירחיות. עד כדי כך שגם בחרן, העיר שבה גדל אברהם אבינו, הפולחן המרכזי היה פולחן הירח. אולי בגלל זה גם השם, תרח. של אבי המשפחה. יוצא לפי זה שהיציאה של אברהם מחרן זאת התגברות על הפסיביות הזאת. זאת ההחלטה לכבוש, לשנות את העולם, לשבור פסלים, להקים גוי גדול, להיות שמשי. מי העיר ממזרח שמש? לא, מי העיר ממזרח צדק? מי, מה?
מזרח, זה אברהם אבינו.
כן, מי העיר ממזרח צדק? יקראהו לרגלו. כן, ניתן לפניו גויים ומלאכים ירב. זאת אומרת, זה העמדה של אברהם, הוא כובש. זו העמדה השלישית. ולכן אפשר לומר במשפחה, באופן טבעי, הממשיכים יהיו תמיד השמשיים, והדחויים יהיו הירחיים, בעלי 12 שבטים זכריים ושבט אחד.
שבט אחד
מה?
נקבי.
כפי שאני אמרתי. אז יוצא לי שזה, יש לנו פה קושיה עצומה. מה איתנו? איפה אנחנו? אנחנו הרי 12 שבטים, ועוד שבט נקבי, דינה, מה?
שבט דחוי.
כן. מי? ישראל. כן, עם ישראל יכול לדחו. אז זה לא סימפטי. זה לא מה שהיינו רוצים, נכון?
למה אברהם העדיף את ישמעאל ככה
באיזשהו
אופן?
הוא
העדיף
את יצחק
בתוך
שמשיות
שיש בו.
נכון. וישמעאל יש לו מידת החסד, שזה אקטיבי. עכשיו. סליחה. כשאנחנו רואים את החלוקה הזאת, אז מה זה אומר לנו? לא יודע אם ראיתם, למשל, בפרק, ודאי ראיתם, בפרק כ"ח, פסוק י' א'. היום אנחנו עושים קצת תרגילים של דפדוף. זה טוב, קצת התאמנות. כן, אז... אגב, אתמול היו גם כן שיעורים, שיהיה לך ברור. אתמול היו גם כן שיעורים, שיהיה לך ברור. כן, חבל, הפסדת. גם שלשום, מה? אתמול לא היה שיעור, כי אני לא יכולתי להגיע, אבל היה שיעור של משהו אחר? אחרי
צהריים, באינטרנט.
ראית אותי באינטרנט, אז אוקיי. אחרי שם. אני חושב שאפשר גם לסגור את המכון, אפשר עכשיו לעשות רק איזה שיעורים, שלא אינטרנט. כן. גם ייעוץ אישי אפשר לעשות באינטרנט. טוב. פרק כ"ח, זה על דרך הלצה שלא יודעת. פרק כ"ח, פסוק י"א, מה כתוב שם?
ויפגע במקום, וילן שם, כיבה השמש.
יפה מאוד. ויפגע במקום, וילן שם, כיבה השמש. זה נאמר על יעקב בשעה שהוא יוצא לגלות. מה פירוש הביטוי בתורה, בא השמש?
יש דיון שלם על זה בתלמוד.
בא השמש פירושו שקעה. בוא השמש זה שקיעה. השאלה היא, כן, ממזרח שמש עד מבוא. זאת אומרת, מבוא השמש זה מקום השקיעה. בא השמש כי השמש שקעה. אבל אלמלא הידיעה המוקדמת הזאת, אלמלא שיש לנו ידיעה לקסיקונית ש בעברית, בו השמש פירושו שקיעה. אם חושבים מה זה בו השמש, אדרבה, שהיא באה, שהיא זורחת. לכן הזוהר אומר ככה, וילן שם, יעקב יוצא לגלות, כי בא הזמן של שמשו של עשיו. עייף. כלומר, יעקב נכנס למעמקי הלילה, יוצא לגלות, ובאותו זמן מי שינהל את העולם, מי שיקח את השלטון הפוליטי בידו, זה אדום. בא השמש. זה מובן הדבר הזה?
זורחת.
זורחת לפי זה. כן? למרות שזה לא הפשט. אני יודע, זה לא הפשט. אבל אני אומר, הזוהר. הזוהר אומר פה, בא שמשו של עשיו לעולם. עכשיו, יוצא שכאשר עם ישראל מבקש לצאת מגלותו וליטול בידו את הכוח הפוליטי, להקים מדינה. בעצם מה הוא עושה? לצאת מן הגלות ולהקים מדינה. הוא מחליט בעצם לקחת משהו מחלקו של עשיו. זה שייך לעשיו, לא ליעקב. מה?
זה שייך, זה כמו חצי כדור
בחושך,
חצי כדור
באור. לא, אבל כתוב על עשיו ועל חרבך תחיה. על חרבך תחיה, החרב זה הכוח של הפוליטיקה. ומי שמסוגל להרוג, גם מסוגל לנהל מדינה. זאת אומרת, לכן, כשיעקב רוצה לצאת מן הגלות, הוא לכאורה צריך לבקש רשות. ממי הוא צריך לבקש רשות? מעשיו. אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה, שכל פעם שעם ישראל יצא מגלותו, הוא ביקש רשות מאדום. כשיעקב חוזר, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום, הוא מבקש רשות, אני רוצה לחזור. כשישראל יוצאים ממצרים, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. הוא מבקש, נעברה בארצך. אתה מרשה לנו לצאת אל העצמאות שלנו? כמו כן גם, כשהקמנו את המדינה, את מדינת ישראל, ביקשנו רשות מאומות העולם. כלומר, אי אפשר לצאת, זה לא, זה לא מנומס. עד עכשיו לא הייתה חלק מהמשחק. אתה רוצה להיכנס למשחק? בקש רשות. ברור? לכן זה לא מקרי שהיינו צריכים את הצהרת בלפור ואת ההחלטה של האום וכדומה. גם כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו מבקשים מפרעו. אתה מסכים או לא? לא מסכים. טוב, עכשיו שיש מכאן הראשונה, אתה מסכים? לא מסכים. 10 מכות. מה למה? תצא בלי לשאול. בלי לבקש רשות. מה אכפת לך שפרעו? פרעו ירדוף אחריך. ממילא זה מה שהוא עשה בסוף. אלא מה? אתה יודע שאתה עכשיו בא לבקש מפרעו ליטול את מקומו בהיסטוריה. אז אתה לבקש רשות. כן? זאת אומרת, יוצא לפי זה, שכשאנחנו מדברים על ישראל, אנחנו לא מדברים על יעקב. אנחנו מדברים על יעקב שהפך להיות ישראל. נגיד, על ירח שאימץ את כוח השמש. יוצא לפי זה, מי צריך להיות בעלה של דינה? עשיו. חזל אומרים את זה. שאם הכל היה בסדר, יעקב היה נותן את דינה ביתו לעשיו אחיו. ואז עשיו היה השבט ה-13 של האומה, והיה נותן את הכוח הפוליטי, ואז היינו ישראל. היה לנו 13 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו', עשיו. מי המלך?
יהודה.
זה כבר כל הבעיה בין יוסף ליהודה, בתוך המשפחה. איזה שאלה איפה, אני לא יודע. אולי עשיו היה המלך. יכול להיות. כן, היא הייתה מחזיר אותו בתשובה, זה מה שכזה למות.
זה לא
לאה שהייתה
צריכה לקרוא סופו של
עשו. עוד, אבל אחר כך כתוב שיעקב נענש במעשה שכם, בגלל שהוא לא נתן את דינה ביתו. דינה הייתה אז בת 7 בערך. יעשיו היה באותה שעה בין 98 בערך. יש טענה של חזה, למה לא נתת את הבת שלך לעשיו? לא יפה. כן, אתה מנעת ממנו חסד, למה אסמרי הוא חסד? כן, אבל צריך להביא לפי זה, שכשיעקב לוקח את הברכה, את הבכורה ואת הברכות מעשיו, הוא בעצם מאמץ לעצמו את הכוח השמשי. ואז הוא הופך להיות ישראל, ואז יוצא שלוח השנה שלו נהיה שמשי ירחי. במקום להיות רק מניין ללבנה, או רק מניין לחמה, הוא עכשיו בונה לעצמו לוח שנה, שבו יש גישור על הפער, בין השנה השמשית לירחית, והירחית לשמשית, ואז יש חודש 13, שהוא חודש העיבור, שהוא החודש המוקדש לקבלת ההשפעה של ישראל מאומות העולם. ולכן באותו חודש נתנו את אסתר המלכה לאומות העולם, כדי לקבל משם את ההשפעה. זה, אני חושב, יותר מובן הדבר הזה. עכשיו, לפי זה אני מתחיל להבין פה משהו. תסתכלו בפרק למד זין. פסוק תת פרק למד זין פסוק תת והיה חלום עוד חלום אחר ויספר אותו ליחב ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. עכשיו, למי הוא מתכוון? כשהוא אומר, השמש והירח ואחד עשר כוכבים. השמש זה אם כן אבא שלו, הירח אמא שלו, ואחד עשר כוכבים זה האחים. ככה אתה אומר. בוא נבדוק. ויספר אל אביו אליך, ויגר בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ואמרך ואחיך להשתחוות לך ארצה? מה הקושייה של יעקב? למה לא בעצם? כי אמא שלו מתה. רחל מתה מזמן. נכון? אז ודאי שהחלום שלך הוא שטויות, כי הרי לא יכול להיות שהוא יתקיים, כי הרי אמא שלך מתה. הרי כתוב כאן. הסתכלו, אשר חלמת, איך כתוב? כן, אשר חלמת. האות האחרונה של המילה אשר זה?
רש.
רש. חת למד, נכון? רחל. מם, תו, ה, מתה. נכון? אשר חלמת ה, בוא נבוא. אז רחל מתה, זה רמוז אפילו בדברי יעקב עצמו. בוא נבוא אני במחב אחריך, יש לך עוד לך ארצה? אם זה נכון, אז אני לא מבין את פסוק י' א'. פסוק י' א' אומר כך, ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר את הדבר? אומר רש"י, היה ממתין ומצפה מתי יבוא. רגע, איך יכול לבוא? הרי רחל מתה. אבל זה לא אמו. את חטא המתים, זה הכוונה. אלא אני חושב שהכוונה היא שיעקב ידע שהקושיה שלו היא דין הקושיה. כי הוא ידע שהפרשנות שהשמש והירח זה אני ואימך, זה לא נכון.
שמש נולד מצרים.
אז למה הוא גר בו?
זה כדי שהאחים לא יקנו. אבל אביו שמר את הדבר. כי הוא יודע את הפירוש האמיתי. מה הפירוש האמיתי? כן, מי זה השמש והירח? זה יעקב עצמו. הוא השמש והירח, אחרי שהוא קיבל את הברכה מיעקב, מעשיו. אחרי שהוא לקח את הגב ושהוא נלחם עם המלאך, וקיבל את ברכתו, ויברך אותו שם, הודע לו על הברכות, אז הוא נהיה גם יעקב וגם עשיו, אז הוא שמש וירח. ברור? וזה כמה שכתוב במדרש, שאמר לו יעקב ליוסף, מי גילה לך ששמי שמש?
זה יוצא שהוא גרם את
הגלות. מי?
הוא
ידע שזה יקרה.
הוא גרם מכינת האחים.
לא, יוסף. כן, ודאי, גם יעקב דווקא רוצה שלא ייקנו, לכן הוא שותק. הוא אומר, מה, זה לא יכול להיות החלום הזה. אבל בסוף זה יתקיים, כי הרי מי השתחווה ליוסף בסוף? 11 אחיו, ובסוף ימיו גם יעקב השתחווה ליוסף. זאת אומרת שזה יתקיים. ומה עם רחל? היא בכלל לא במשחק פה. השמש והירח זה יעקב, כן.
רגע, אבל כתוב פה, אביו שמר את הדבר, כלומר, האחים לא ידעו את זה.
נכון.
ולאדם קינו.
למרות הכל, כן. לא, הם קינו... הם קינו כי הם חשבו...
זה שלא נכון שהוא אמר, מה החלום הזה שחלמת, בוא נבוא, ויתנו בו אחד.
לא.
ואני שומע את הדבר האמיתי. זה פירושה של הרב.
כן, זה נכון, דבר אמיתי, אבל זה היה עוד יותר מרגיז את האחים. אם הוא היה מגלה להם שזה נכון, אז עוד יותר היו מתרגזים. כלומר, גם יעקב עכשיו...
כן, פה הסמכת של האחים, החלום נכון.
לכן, אם החלום לא נכון, אין מלכנה. אם החלום הוא שטויות, אז סתם הוא מדבר שטויות, זה לא יקרה. אז אין מה לקנה, כן.
אבל הרב אחרי זה מתאבל עליו, לא?
נכון, אז מה?
נו, אז הוא ידע שזה לא נכון, כי הוא מת...
באותה שעה הוא לא התאבל, באותה שעה הוא לא חשב שזה
לא. לא, אחרי זה, אבל אם הוא ידע שהחלום נכון, אז...
לא, הוא היה מצפה. כלומר, הוא מצפה שיתקיים. זאת אומרת שיש לו פירוש אחר לחלום, זה מה שאני רוצה לומר. כשבסוף הוא חשב שתרוב תורף יוסף, אז הוא חשב שזה שום חלום לא נכון. אבל בשעה שהוא חושב שאולי זה יתקיים, יש לו פירוש לחלום שאיננו נבהל מהקושיה של אמך. מה אתה אומר?
אולי השמש פה זה מצרים? זאת אומרת,
מצרים השתחוו ליוסף, אתה אומר.
כי זה מה שקרה בסופו של דבר. הם בעצם באו זה שהיה בעצם הבנקאי הראשי של מצרים, שבאו כולם לקחת את ההלוואה.
אתה צודק, זה אפשרי.
ויעקב אולי הוא בעצם, זאת אומרת, הם באו מתוך עמדה של נחותה, כאילו לכאורה, והם באו מעמדה של גלות.
כן, נכון.
והם באו אליו, ואז הוא בעצם הירח. ו-11 כוכבים הם חלק מהירח, זאת אומרת, הם... חלק מהמערכת של הירח, נקרא לזה, או...
אני הבנתי את זה כבר בפעם הראשונה שאמרת את זה, מתוך השלושה פעמים, אבל זה אפשרי, הפירוש הזה הוא אפשרי, רק אני אומר, זה מה שאני אומר, משתלב יותר בכל מה שראינו על השמש והירח. עכשיו, תשימו לב למשהו מאוד חשוב, בפרק למד ב', אני חושב שזה בראשית רבה. זה כאילו בפרק למד ב' פסוק יפה פרק למד ב' פסוק למד ב' מה כתוב?
ויזרח לו השמש כאשר עבד את תבל
יפה, ויזרח לו השמש. כלומר, אחרי שהוא ניצח את עשיו וקיבל את כוחו, אז השמש כבר זורחת לא בשביל עשיו, אלא בשביל יעקב. ויזרח לו השמש. כן, אחר כך הוא ויבואו יעקב, יעקב, יעקב שלם. אבל מעניין, חזל אומרים, מה זה ויזרח לו השמש? שיחזיר לו את כל השעות שהוא איבד כשהוא היה בבית שם ועבר, שם הוא לא ישן. הוא לא ישן כל השנים האלה. כן. מה אתה אומר?
אז למה היה צריך להשיא אותו את עשיו לבינה? נכון, אם הוא כבר... הוא לקח את החלק של עשיו,
לא, זה לא לפני כן. זה פשוט לא לפני כן.
הוא קיבל הרי את הברכה מהאביב, נכון?
אני מדבר על איזשהו ברכה שהוא מקבל מהמלאך של עשיו. כן. כן, כלומר,
וזה לא טוב,
זאת אומרת, עשיו מנסה להיות יעקב. כלומר, לאמץ את הכוחות של יעקב. אז מה שנקרא, ייחוד המידות של טומאה. יש ייחוד המידות בקדושה, ויש בטומאה.
אז הוא באמת עולה למעלה.
מה?
זאת אומרת, אז הוא באמת מצליח בעולם, זה לא...
הוא מצליח באופן חיצוני, כן. נכון, אז הוא מצליח, כן.
אז למה חזן אומרים שהוא התחלת את דינה? הרי אומרים שזה אלמנט שיש לו בניין אחר.
כל זמן שהוא לא קנה את הכוחות של עשיו, אז הוא צריך לתת לו את דינה.
אחרי
שנגמר הסיפור. זה נגמר, נגמר.
אבל למדנו שגאולה לא יכולה לבוא בלי שאנחנו מצרפים אלינו את עשיו.
במידה מסוימת, כן.
אבל עדיין לא הצלחנו.
עד הסוף לא גמר. נכון, לא גמרנו עד הסוף. כן.
אם אפשר לומר, הצהרת בלפור גם כן לא הייתה צריכה להיות, כי אולי גמרנו הסיפור. כי אם אנחנו צריכים לקחת קצת מהשמש של הגויים,
כי בזמן הגלות חזרנו להיות יעקב. זה מעשה אבות. סימן לבנים, כלומר זה בא אלינו. הנה זה בא, הנה זה בא, גם
אצלנו.
למה שייתנו לנו? כי הם יודעים שזה ברכה. זה מה שאומר פרעו. לכו, עבדו את השם כאשר דיברתם ולכו, גם צודכם, גם קחו כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. כשההכרה הזאת צומחת אצל אומות העולם, אצל חלק מהם, אז אפשר לצאת מהגלות. והאנשים הפרו-ציוניים שהיו באנגליה באותם הימים, היו אנשים בעלי השראה תנכית, שרצו שתהיה שיבת ציון בשביל ברכת העולם כולו. וזה ברור להם. כן. וזה מובן הנקודה הזאת. עכשיו אנחנו אם כן מבינים מה זה ההופעה הזאת של 12 בנים ובת במשפחת נחור בפרק כ"ב. אז אני שוב חוזר לפסוקים. פסוק כף גימל. ובתואל ילד את רבקה. כן? פרק כף ב', פסוק כף גימל. ובתואל ילד את רבקה. אם אומרים בתואל ילד את רבקה, זה בא להזמין משהו. הרי עכשיו הבטיחו לך שירבה זרעו של יצחק. תדע לך שבתואל ילד את רבקה. נו, מה זה אומר? זה הזמנה לשידוך. אבל זה פה שידוך בין שתי שושלות. בין השושלת האברהמית לשושלת הנחורית. והשאלה היא, בתוך הזיווג הזה, מי יגבר על מי? כלומר, יש פה מתח סמוי. יש יריבות סמויה. האם רבקה תבוא אל יצחק, או שיצחק יבוא אל רבקה? כלומר, מי יתה את הכף? מי יכריע את הכף בהיסטוריה? על יסוד זה אפשר להבין אחר כל הדאגה, כשאברהם שולח את עבדו להביא את רבקה, כל הדאגה הזאת, האם להשיב את יצחק לשם או לא להשיב את יצחק לשם, ואברהם עומד בכל תוקף, היא תבוא אלה פה, אתה לא לקח אותה לשם, אותו לשם. דווקא
מי שיוצא נראה לי
חובה שהוא
יותר חזק, הוא יוצא ממקומו, זה
לא
מולב לך של אברהם וכאלה.
לא.
דווקא מי שבפסיביות
הוא
זה שהוא חזק
כמו
במידה הזה?
כן.
למה?
ככה. עכשיו, לא באמת. כי העמדה של יצחק היא עמדה של עוצמת הפסיביות. זה העוצמה של מידת הדין. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שגם לה יש את העוצמה שלו. זאת אומרת, יש פה איזו דדיות. כאילו, הוא ישר הוא ראה אותה והוא
כן.
מיד אהב אותה. זאת אומרת, הוא קיבל אותה כמו שאת כל מה שהיה...
כן, ויהיה אהביה. ויביאה היה הוא אלה.
מצד שני גם איזושהי שאלה קבלה שלו. זאת אומרת שהיא...
כן, השאלה היא מה יש לה לתת. זו השאלה מה יש לה לתת. והדבר הזה יתברר בפרשת תולדות. בפרשת תולדות יתברר מה רבקה נותנת.
מה הוא נותן?
מידת הדין. כן. מה היא נותנת? זו השאלה הגדולה. פרשת תולדות, שאנחנו נגיע אליה בעזרת השם בקרוב, היא מבררת את הנקודה הזאת. ברור? אתם יודעים שפה תולדות המשפחה זה תולדות לא פשוטות בכלל. פרק כף ג' פסוק א', ויהיו חיי שרה. זה עדיין המעבר אחד הזה. זה אפילו שם של הפרשה. אם אני קורא פרשה, אם אני רואה, אתה תקרא עכשיו פרשה שהשם שלה זה חיי שרה. מה אני מצפה למצוא בפרשה הזאת? את סיפור החיים של שרה. ומה מספרים לנו? שהיא מתה. זה מה שיש לספר? חיי שרה, אז דרך היא מתה. יפה. מותה, זה היה חייה. כי מה קורה? מה הסיפור שבא בעקבות חייה? בעקבות מותה איתה, נכון. אברהם צריך למצוא לה אחוזת קבר, נכון? כל הקניין של מערת המכפלה וכו'. אז זה הניצחון של שרה. כלומר, לעומת אהבה המינות, המחשבות הקוסמופוליטיות אולי של אברהם, שמביאות אותו להגר ומביאות אותו לכל מיני ספקות, שרה היא העומדת על כך, גרשת בן העמה, רק בני, רק יצחק. היא לאומית, היא לאומית חזק. כן? מה שנקרא מנוילן, בזנת. ולכן, כשהיא מתה, היא מכריחה את אברהם להקות שורש בארץ כנען. זה ההצלחה שלה. ויהיו חיי שרה. איך? היא מתה. כן, מה אתה רואה?
אברהם עשה את זה לא מתוך... בכלל, רואים שכאילו אין לו מספיק אמונה שהארץ לא שלו, אבל הוא קונה את זה.
טוב מאוד שהוא קונה, אנחנו נראה מה המשמעות של הסיפור. אבל קודם כל...
אתה רוצה שהוא יקבל זה מתוך ההבטחה, ובלי שום כסף...
לא, אנחנו נראה. אגב, יש פה משהו לא סימפטי בסיפור הזה. הדבר הראשון שעם ישראל קנה בארצו לפי זה, זה קבר. אני... לא יודע, דווקא למוסלמים הייתי חושב. אבל היה יותר סימפטי לכאורה, היינו קונים אדמה, פרדס, מעיין, משהו חי. אתה קונה קברים. כן? עד היום הזה, בפיקוח הציבורי במדינת ישראל, מדברים הרבה על זה. מה יש לכם? קברי אבות. כן? קברים. אתם בשביל קברים, אתם...
על הפגנות שלהם לא יכולים.
אה?
על הפגנות שלהם לא יכולים, על הקברים.
על הקברים, כן. זה כולם פחדים. יש איזה משהו כזה קמאי, כזה פחד קמאי מפני הדברים האלה. זה על קברים, בסדר. אנחנו מפסיקים את העבודות. יש איזה מין מיסטיקה. טוב, אז בכל עיר זה ככה. עכשיו, לכאורה זה לא סימפטי בכלל, אבל בואו נחשוב רגע. מה הערך של פרדס? משהו מגדל, נכון? הפרדס לא מגדל, לא שווה כלום. מה נדרש מהדייר של הקבר לעשות? אתה צריך להיות פה. זה שפע. אל תזוז אפילו. תהיה פה. זאת אומרת שהקבר מראה על שייכות עצמית למקום, בעוד שהאדמה החקלאית היא מתנה לכאורה את השייכות למקום בעבודה. אז עד רבה, כיוון שהאחיזה הראשונה של האומה בארץ היא דווקא דרך קבר, זה בא להראות שזה קשר עצמותי. ולא קשר שמותנה בהתנהגות. אף על פי שההתנהגות יש לה פעולה, כשאנחנו מתנהגים כראוי, משתרשים כאן, מתנהגים שלא כראוי, גולים מכאן. אבל בסופו של דבר, גם כאשר אתה גולה, הארץ לא שוכחת אותך. וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. זה מתחיל מזה שזה אחוזת קבר. אם נקרא את הפסוק בשלימותו, והיו חיי שרה, אגב, לפי זה גם מובן שעכשיו זה משתלב טוב מאוד בסיפור של רבקה. כיוון שאברהם מוכרח להקות שורש בארץ, לכן רבקה תבוא לפה. זה מה שמסתתר מאחורי הדבר.
זה לא סימפטי של זה.
מה?
זה לא סימפטי.
זה סימפטי מאוד. כן, זה נצחי. והיו... אז עכשיו המשפחה היא פה.
אז
יודע, אצל הסינים פעם לא היו שואלים איפה נולדת, אלא שואלים איכן קבורים אבותיך. זו השאלה האמיתית יותר.
סליחה שאני מסיר, מי הייתה צריכה, רבקה הייתה צריכה לבוא,
נכון, בגלל שעכשיו הוחלט שהמשפחה גרה פה. והיו חיי שרה,
זה מתקשר לשרה,
היא על מות שרה, עכשיו המשפחה היא פה. והיו חיי שרה 100 שנה, אני לא יכול כל דבר להתעכב, מי שלא מבין, יש הקלטות, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. עד כאן הפסוק מובן. יש פה תוספת לא מובנת, שני חיי שרה. תודה רבה, אני ידעתי את זה, לא? שזה שני חיי שרה. אתה אומר לי, השאלה היא מה אחד מביאים את המילה שני. בשעות שנים או בשעות שניים. אז לפי הפשט אנחנו אומרים השנים של חיי שרה. אבל אפשר גם להגיד שהכתוב כן רצה לרמוז. יש פה שני חיי שרה. יש פעמיים חיים. יש החיים שלה במשך 127 שנים, ויש החיים שלה אחרי זה. עכשיו, יש לפי זה שני חיי שרה.
לא
חלק במעל 27. לא, בכלל לא. עד כאן. בסדר.